חזק וברוך לרב אוהב ציון. שיעור לעילוי נשמת יוסף יהושע בן טובה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר כשרות עופות פטם. כשרות עופות פטם, אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה, אבל השרה לא מפסיקה להתחולל ממש, בכל הארץ. בתחילה חשבתי אולי זה פה בירושלים, בקהילות החרדיות, אבל קמו איזה אנשים, והם מפרסמים בכל מקום, ואמרו לי, גם פה בחצר הייתה תלויה מודעה, שאסור לאכול את העופות שמוכרים לנו. עופות פטם זה עופות שאתם אוכלים, כולנו אוכלים וקונים את זה בסופר. למה שיהיה אסור לאכול? הם טוענים שזה, אני אסביר, הם טוענים שיש פה אכלאה גנטית של זנים, של עופות שאין עליהם מסורת, כפי שעוד מעט נסביר, ואז ממילא אסור לאכול. מה נאכל? לא נאכל. אז רבותיי, תרשו לי להתייחס טיפה, לפתוח את הסוגיה הזאת שוב. אני מדבר למאזינים שהם בבלבול גדול, האם אפשר לאכול או אי אפשר לאכול. התקשר אליי מישהו, אומר לי, אני כבר שנתיים לא נותן לאשתי לגעת בעופות. רבותיי, זה לא נכון, ואני אסביר למה. מרן השולחן ערוך כותב לנו מהם סימני העופות עוף טהור. איך אני יכול לדעת לזהות מהו עוף טהור? התורה מונה לנו רשימה של 24 עופות טמאים. פרס, דעה, היה, רעה וכו' וכו' וכו'. לרשימה שלמה. באו חכמים ואמרו, רגע, אולי מחר מחרותיים יהיה עוף בשם אחר, ואנשים בטעות יאכלו אותו, יגידו, זה לא מופיע ברשימה. באו חכמים ונפסק בשולחן ערוך, כדי לזהות עוף כשר, ראשית כל צריך שתהיה לו אצבע יתרה. אצבע יתרה, מה זה אומר? תסתכלו על היונה, על התרנגול, יש לו כמין אצבע, כמו אצבע לא שימושית. זה נקרא, כן, כמו בוען, זה נקרא אצבע יתרה, זה סימן טהרה ראשון, שחייב שהוא יהיה. שלושתם חייבים להיות, א', אצבע יתרה, ב', שיהיה לו זפק. מה זה זפק? זה כמין כיס מתחת לגרון, האוכל מגיע לכיס, ומהכיס הוא יורד למעיים. עוף טמא, נשר, עורב וכו וכו, כל העופות הטמאים, אין להם זפק. עוד סימן של עוף טהור, שהקורכבן שלו נקלף. בעוף טמא הקורכבן לא נקלף. ולכן אלו שלושת הסימנים. מרן השולחן ערוך פוסק את זה. כמובן שמדובר בעוף שהוא לא דורס. מה זה עוף דורס? כשהוא רואה את הטרף, הוא מתנפל עליו עוד ביותו באוויר, הוא מזנק, או כשהוא עומד על חוט, הוא יכול פשוט את האצבעות משני הצדדים לתפוס את החוט, זה עוף דורס. מה הרעיון? במאמר המוסגר אומר רבנו, בחיי העופות הטמאים יש בהם מידת אכזריות, מידה של בהמיות. ברגע שאתה אוכל מהעופות האלה, אדם נולד בו טבע אכזרי, חלילה בר מינן, ולכן אנחנו אוכלים אך ורק את העופות הכשרים, שהם לא דורסים, ויש להם את שלושת הסימני טהרה. בא מרן השולחן ערוך ואומר, מלבד שלושת סימני טהרה והם לא עוף דורסים, אנחנו צריכים שיהיה מסורת. מה זה מסורת? שזה אותו עוף שהסבתא שלך והסבא שלך אכלו. אם זה עוף משונה, עוף שאנחנו לא יודעים, לא מכירים אותו, אז אסור לאכול. עד כדי כך לפני 200 שנה היה פולמוס גדול על העוף הודו. למה? כי התרנגול הודו הוא היה תוקפן, ואמרו, תשמע, זה עוף גדול גם, והרבה אמרו, אין עליו מסורת. אבל להלכה קיבלו את זה והכל בסדר. אבל מה שאני רוצה לומר, חייבים בעופות, מלבד הסימני טהרה, חייבים שיהיה לו מסורת. במאמר המוסגר, רק כן. יפה מאוד. כן, כן. אני אדבר על זה. כן. כן. השם ישמור אותך. רבנו, הזמן קצר, אני אשמע, אני אשמח. חזק וברוך, אני אשמח לשמוע, אבל אחר כך. חברים, אחר כך אני אשמח. הזמן קצר, לא עכשיו, מחילה. רבותיי, אם אנחנו מדברים על עופות טהורים, בהמה לעומת זאת לא צריך מסורת. אנחנו הספרדים, בני אשכנז מצריכים מסורת, גם בבהמה. בהמה, ברגע שיש לנו, יש לנו סימנים מפורשים בתורה, מפריס פרסה, שעושה השסע, מעלה גרה, אותה תאכלו. ובאו חכמים והוסיפו סימן טהרה בבהמה שאין לו שיניים למעלה, בשיניים העליונות אין לו, זה לסת אחת שלמה ללא שיניים, בבהמה טהורה, בבהמה הטמאה יש לו שיניים גם למעלה. אנחנו הספרדים לא צריכים מסורת. למה אני אומר את כל זה? כי היום יש בסופרים חלב של חיה שנקראת הבופולו. הבופולו זה, אומרים שזה מאוד בריא לבעיות אור החלב שלה, יש לה את שלושת סימני הטהרה, ואין לה שיניים למעלה, יש לה כמין ניבין, ניבין אומר, מרן אומר, זה שיניים, ואין לה שיניים, יש לה טלטלי בשר, יש מחלוקת בראשונים, מה זה? לא משנה. שאלו, האם החלב הזה מותר או לא? לנו בני ספרד מותר. למה? כי לא צריך מסורת בבהמה. ברגע שיש לי בהמה שהיא, יש לה את כל הסימנים, כשרה. למשל, תיקחו את הג'ירפה, היא מעלת גרה, מפריסה פרסה, שוסעת שסע, אין שום בעיה לאכול אותה. אז למה לא אוכלים? כי לא צריך מסורת, אבל מה אני אומר? לא צריך מסורת בבהמה. אז הגננת סיפרה לנו שלא יודעים איפה לשחוט. זה הגננת עליה שלום סיפרה, אבל זה לא נכון. למה? כי כל הצוואר קשר לשחיטה. התשובה היא פשוטה, הג'ירפה זה חיה מוגנת. הג'ירפה זה חיה תוקפנית, תנסה לגשת אליה, תקבל ביתה מעבר לגדר. לכן אנחנו, זה בהמה יקרה, חיה, זה בהמה יקרה מאוד, לכן, לא יודע, דווקא הרב מחפוד טעם את זה ואמר לי שטעים. בכל אופן, אין בעיה לאכול את הג'ירפה ההלכתית, לנו הספרדים. עכשיו, נחזור לענייננו. מה קורה עם העופות, חברים, אני לא שומע שאלות, תרשו לי. הגמל, הגמל תמה. עכשיו, איפה יש לך גמל? יש בדובאי. רבותיי, העופות היום בימינו עוברים החלאה. זה אומר, יש, כדי למקסם את הרווחים, הטכנולוגיה התפתחה ומייצרים, לוקחים מזרע של כל מיני תרנגולים ומחברים ביניהם כדי שהרגליים, לוקחים עוף עם רגליים קטנות, לוקחים עוף עם מקומות יותר גדולים שעם קור הם רוצים כסף. למקסם את העוף איפה שעולה יותר יקר כמו, כן, והבטח הזה וכו', שהם עושים אותו גדול יותר ועושים אותו משקל יותר כבד כי הם רוצים כסף. אז לוקחים כל מיני גנטיקה ועושים תרנגול, עושים החלאה זה נקרא. הזרעה מלאכותית. אז קמו אותם רבנים ואומרים סליחה, הזרעה מלאכותית הרבה פעמים מעופות שאין עליהם מסורת. ואם כך, אתה לא יכול לאכול את העוף. למה? כי יש לך פה עופות שאין עליהם מסורת. ויכול להיות, הרי מרן השולחן אורך כותב, עוף טמא שבא על תרנגולת, עוף טהור, מה הדין, ומה ש... אז אין שום בעיה. זה בסדר גמור, כי האמא היא תרנגולת, היא טהורה. מה הדין עם התרנגולת טמאה והתרנגול טהור? אומר מרן, זה אסור. באים אותם חכמים ואומרים, הנה, הם הרבה פעמים עושים מחלה עם תרנגולת שאין עליה מסורת. רבותיי, אין מסורת, זה לא אומר שהיא לא טהורה. יש לה את כל הסימנים, אלא מה? אנחנו בשביל מה זה מסורת? מסורת זה אומר, אני מסתכל עכשיו לפניי, העוף הזה נאכל. הרב אלישיב זצ"ל, ששמע על ההכלאות האלה, הוא שאל כמה שנים עשו עושים את זה, אמרו לו כבר 50 שנה. אז הוא אמר, אז יש לנו מסורת, 50 שנה אוכלים את זה. רבותיי, ואותם אנשים עושים הרבה הרבה רוח וצלצולים ורעש ובלגן, ומכניסים לפניקה את הציבור. מותר לאכול את העופות, כי העופות האלה שתלכו למשחטות, תראו מה אנחנו אוכלים, זה עופות שגדלנו עליהם, שהיינו קטנים, ושהסבא והסבתא וכולם, זה אותן עופות. נכון, יש קצת שינוי, אולי הרגליים יותר קטנות, יותר שמנות, יותר גדולות, בסדר, אבל זה עדיין, זה אותו עוף שאכלו, זה א', ב', אם עכשיו אנחנו נבוא ונאמר, שאנחנו, כמו שהם אומרים, שאנחנו אוכלים עופות לא טהורים, כן, שאין עליהם מסורת, אתה מוציא לז על כל הגדולים, על כל הרבנים. הרב עובדיה זצ"ל ידע מהתשובה שכתב את זה בשו"ת שבט הלוי הרב ווסנר ואמר שמותר. אלא מה, יש חכם אחד, הרב קליין, אשכנזי, הוא מחמיר, הוא לא אוכל עופות מאז הפרשייה הזאת. רבותיי, כל הכבוד לרב קליין, כל הכבוד לאותם חכמים שמחמירים, אבל אחרי הכל אנחנו ספרדים, יש לנו את גדולי הדור שלנו, שלנו בני ספרד. הם באו עם החומר לרב יצחק יוסף, באו עם החומר לרב שלמה משה עמר, באו עם החומר לגדולי הדור, וגם בשחיטה לרב מחפוד ולרב רובין, אני אישית דיברתי איתם. הם לא רואים, אף אחד לא קם ואמר אסור לאכול עופות. אם יגידו, אנחנו מורידים את הכובע. אבל אף אחד, אז עכשיו אנחנו נגיד לציבור, אל תאכלו, בגלל שחכם אשכנזי אמר לו לאכול. הוא גם לא אמר לו לאכול, הוא אמר שהוא מחמיר על עצמו, חזק וברוך. נו, ואז מה? אז בגלל זה אנחנו לא נאכל? רבותיי, די. מותר לאכול את העופות, נכון, יש אכלה, נכון, יש את זה, זה תמיד היה, זה תמיד יהיה, עדיין לפנינו מסתכלים, יש לו את כל הסימני טהרה לעוף, כן, מסורת, זה העוף, אנחנו רואים אותו, זה העוף שאכלו אבותינו, כן, ולכן מותר, ואין עם זה בעיה בכלל. לא צריך לעשות רעש וצלצולים. עד כדי כך, התקשרה גברת ואומרת לי, כבוד הרב, שמעתי שעושים אכלה בדגים, נחש עם הדגסה למון, איזה שטויות. רבותיי, מכניסים לאנשים סרטים בראש, תפסיקו, גם דג, יכול להיות שהוא עושה, עשו לו איזה סוג של אכלה, נניח, אם יש עליו קסקסת, כמובן סנפיר, אין לי בעיה איתו ודג טהור, ולא צריך להיכנס ללחץ ולא לפניקה. אני אומר את זה כי אמרו לי שגם פה בחצר תלו שלטים, זהירות לא לקנות, אז רבותיי, ודאי, ודאי. טוב. כן. שיגיע לך תרנגול עם שלושה רגליים. היה כזה, שיגיע לך, תתקשר אליי, אני אגיד לך מה. רבותיי, עכשיו אנחנו חוזרים לקנות פירות וירקות מהשוק. פירות עדיין זה בעייתי, או לקנות יבול חול, או היתר מכירה מי שנוהג להתיר, או צר בית דין. אבל ירקות, עכשיו אנשים חוזרים לשווקים וקונים ירקות. רבותיי, ירקות זה גידול שמינית, וצריך הפרשת תרומות ומעשרות. לקנות בחנות ירקות ללא תעודת כשרות, כבודו בבעיה של תרומות ומעשרות. לכן, להיזהר. עכשיו, גם אם אתה קונה מחנות, כמו סופרסל וכאלה, הרשתות השיווק, שהם לוקחים מתנובה, הרבה פעמים המשגיח שנמצא בשוק הסיטונאי קורא, ואמרו לי לא אחד, שוכח לאסר. אם אדם יחמיר, קנית מלפפונים, תיקח חתיכה מהמלפפון, קנית בקשרות רבנות, תאמר הרי זה מעשר, שים בצד. לא, מכל מין ומין, עגבנייה חתיכה קטנה, מלפפון, משהו, משהו. אתה מכין סלט, תיקח את החתיכה, תגיד הרי זה מעשר, ככה אתה יוצא ידי חובה ואין לך בעיה. למה? כי כל דבר. כן. כן. תפריש חלה. אני מכיר את זה רבי שמעון, ביום יום אני מכיר את זה. כמה שזה נכון להפריש חלה לחומרה, כמו שרבי שמעון אומר, כמו שאנחנו מדברים על ירקות, על תרומות ומעשרות, גם בהפרשת חלה. קורה המון ששוכחים, המון שלא מפרישים, גם חנויות עם בדצים, חנויות עם בדצים. אני מקבל טלפונים ממשגיחים ברחבי הארץ, אומרים לי, הרב, אצלי במאפייה לא מפרישים חלה, ואנחנו בדץ. אני אומר להם לבד איזה בדץ הם, לא שיש לי רוח הקודש. רבותיי, זה הכשלה. אבל תעזבו את הבדצים, אנחנו לעצמנו, לבית כדאי להפריש לחומרה. אלא אם כן אתה קונה פירות וירקות בחנות של בדץ, ששם הם מחמירים להכניס משגיח כל בוקר, כל פעם שיש קבלת סחורה, שהוא מפריש לחומרה. אני ראיתי מטעם הבדץ, הוא נכנס לחנות הפרטית ומפריש מכל מין ומין. זאת אומרת, זה לא כמו השוק הסיטונאי שזה. מי שרוצה לסמוך, אבל לקנות בלי תעודה בכלל, זה פשע. זה בוודאי שלא עושים את זה. גם אם המוכר הוא ערבי, והערבי פטור מתרומות ומעשרות, אנחנו אם קונים ממנו גידול שלו, אבל הרבה פעמים זה לא הגידול של הערבי, מאיפה הוא קונה את זה? מיהודי, אז זה חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. עוד דבר אחרון, אדם שמגדל, אנשים מתקשרים, מגדלים ירקות כמו כוסברה, פטרוזיליה וכו' וכו' בתוך הדניות. ראשית כל צריך לשמור על מרחק של לפחות טפח וחצי בין מין ומין, שלא יהיה כלי זרעים. שלא יהיה כלי זרעים, זה א', ב', בעיה של חרקים, לא פתרת את הבעיה של חרקים. ג', אם זה עלים שאתה אוכל אותם, צריך גם הפרשת תרומות ומעשרות. לכן, אדם לא יחפש אטרקציות עכשיו מה לגדל, רוצה לגדל סתם בשביל הכיף, כן, אבל בעיה של חרקים, הוא לא. לבסמים, לבסמים לא צריך תרומות ומעשרות.
אבל יש כלעיים.
אין בעיה בזה.
לא, אם אני עושה, אחת יד השני.
אפשר, לבסמים אין לי בעיה. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת ויגש. נמצא איתנו בכולל אחר הצהריים אחד הנכדים של עליו השלום, הרב יוסף שלום אלישיב, מגדולי הפוסקים של אחינו האשכנזים, מגדולי הפוסקי דורנו, עליו השלום. והנכד הזה סיפר לי סיפור מדהים. הוא אומר שהם היו עושים תורנויות מאז שהסבתא נפטרה, מי יהיה עם הסבא. ובכלל, הם היו אומרים, כל נכד שנמצא באזור, כל מי, מה להיכנס, לראות מה צריך, לבקר. לא שהסבא היה משועמם, הוא כל היום היה יושב ועוסק בתורה, אבל כדי שיהיה נוכחות בבית, כמו שאומרים. הוא היה... והוא הגיש כוס תה חם, מה זה חם? רותח לרב, הניח את זה ליד הגמרה שלו. הגיע נכד אחר, הגיע כולו בהתלהבות, ועם הגמרה, עם הגמרה הגדולה שהוא החזיק ביד, הוא לא שם לב ושפך את הכוס תה, לא רק על הגמרה של הרב, על כל הרגליים שלו, ברכיים כולו, ההוא, הנכד שראה את זה, בא, צעק לו, מוישה, התחיל לצעוק, הסבא סימן לו עם האצבע מילה, לא להוציא. מילה, ממש. אחרי שהוא הלך וכו', אמר לו, סבא, אמר לו, עכשיו תביא מגבת וננגב. אמר לו, לא היה, היה שווה לי כל הקביעות, והדביק זה קוסטה עם סוכר, אבל אל תבייש אותו. הוא היה מתבייש, אני לא מסכים שהוא יתבייש. אחד המועלים הגדולים בירושלים סיפר שהרב אלישיב ישב סנדק בטעות, המועל כנראה לא שם לב, לא יודע איך, עם הסכין, הוא עשה חתך באצבע, באגודל של הרב. כל הברית, הרב תופס את האצבע שלא יצא דם ולא ישימו לב חזק. הסתיים הברית, לוקחים את התינוק מהברכיים של הרב, ואז הוא פונה למשבק, לעוזר שלו, אומר לו, נראה לי שאני צריך לפנות לטרם, טיפול ראשוני שם, ועשו לו תפירות באצבע. רבותיי, זה אדם גדול. זה אדם שיודע מה זה לשמור על כבוד הזולת. אחד אחר היה צועק, היה אומר לו, תגיד לי איפה העיניים שלך, היה עושה רעש, היה עושה בלגן, ההוא היה כולו מתבלבל, אבל מלמד אותנו, באמת, אנשים גדולים, מה זה נכון, זה לא נעים, תרותח, דביק, הכל, אבל תשמור על הכבוד של הזולת. אל תבייש אותו, וזה קשה, כי לפעמים אדם בזמן לחץ, אדם בזמן רתיחה, הוא צועק, הוא מהיר, שום דבר, תכבד. גם אם אתה מהיר, אתם מכירים את זה שיש אחד שקורא בתורה, ויכול להיות שיש לו טעויות. כולם קמים עליו, הלו, הלו, יש מישהו אחד, מספיק אחד, שיעיר לו. פתאום כולם רוצים לצאת ידי חובה, זה חשוב להם. עדיף שלא תשמע קריאת התורה, ואל תבייש אותו. אני לא אומר, תעיר, כן צריך להעיר, אבל באיזה צורה, באיזה דרך, לשפוך את דמו. רבותיי, יוסף הצדיק מלמד אותנו אורח חיים בפרשת השבוע. הוא לחוץ, הוא נסער, הוא רואה את האחים שלו, הוא לא יכול יותר, לא יכול, מתאפק. ובשעת השיא הוא אומר, תוציאו כל איש מעליי. על מה הוא חושב? שהאחים שלו לא התביישו. אני יוסף, אחיכם, אשר מחרתם אותי, שהאחים שלו לא התביישו בשום אופן. ברגע השיא הוא יודע לשמור ולשלוט על עצמו. רבותיי, יוסף מלמד אותנו, אף אחד כאן לא חשוד חלילה שהוא הולך לבייש את השני ולפגוע בו ברבים, לא, 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 אבל הרבה פעמים כשאנחנו, אני מדבר על עצמי, בזמן לחץ, אתה לחוץ, אתה צועק, הבן אדם מתבייש, הבן אדם מתבייש, לא שווה שום דבר, אתה שופך חלילה את דמו. רבותיי, יוסף, כולנו מכירים את האורח חיים, לא שולח מכתב לאבא שלו. למה? שאולי אחים שלו יראו את זה. יוסף לא נפגש עם אבא שלו ביחידות כל ה-17 שנה. למה? אבא, בוא נשב, נמשיך את החברותה. מי יותר מיוסף שרוצה להמשיך ללמוד עם אבא שלו חברותה? הוא לא, הוא מוותר על החברותה עם אבא. למה? שאבא שלו להגיד לו, יוסף, איפה היית? איפה נעלמת? מה היה? מה קרה? שום דבר. יוסף, רואים את זה לא מהיום. אשת פוטיפר, ויעזוב בגדו אצלה, בידה וינוס ויצא. מה זה וינוס ויצא החוצה? מה זה וינוס ויצא? וינוס מהחדר, הוא פחד שלא יתקוף אותו, יצרוק. קודם כל הוא ברח מהחדר. מהבית הוא לא יצא בריצה. הוא יצא לאט. אם הוא יצא בריצה, אנשים יגידו לו, מה קרה? מה היה שם? לא, אני אבייש אותה, לא רוצה. יוסף היה גיבור, יכל לקחת את הבגד מהידיים, הבגד שלו, זה לא גזל. לא להשאיר עקבות, לקחת את הבגד, הוא לא לוקח. למה? הוא משאיר את זה אצלה, כדי שהיא לא תתבייש. כדי שלא לפגוע בה. מוריי ורבותיי, יוסף בפרשה אנחנו רואים שהוא שם את האחים שלו במקום אחד ושלא יקראו להם, אומר רשי, שלא יקראו להם פליטים, גולים. הוא מעביר את כל מצרים, עושה עברות, אלה לפה ואלה לשם. אין גולים, אין אלה קבועים, אלה פליטים, כולם ביחד. כדי לא לבייש את האחים שלו. את המידות האלה ראינו גם אצל, זה לא רק יוסף הבן של רחל, זה גם בנימין. קראנו בפרשה שעברה שנמצא הגביע אצלו, אחים שלו מכים אותו. מכים אותו. ומה? ואומרים לו, גנב, למה לקחת את הגביע? בן גנבת. אבל אתם יודעים שבנימין ידע שאחים שלו מכרו אותו, ככה אומר המדרש. הוא ידע שאחים שלו מכרו את יוסף. כמה הוא התגעגע ליוסף, קרא לעשרת בניו על שם יוסף. הוא יכל להגיד, אתם מרביצים לי? היה הולך ואומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע מי מכר את יוסף? האחים, הבנים שלך. הוא יכל להביא, תודה רבה, תודה רבה. הוא יכל להביא דיבתם רעה, הוא יכל בדיוק לומר, לספר, שום דבר הוא לא מדבר. הוא לא מדבר כדי לא לפגוע בהם. איזה מידות, איזה דרך ארץ. אדם הרבה פעמים, אני אראה לו ואני אבייש לו, שום דבר. רחל, למדו את זה מאמא שלהם, כאשר אומרת לה, לאם, את קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. את אישי, סליחה, מי זה אישך? מי הכניס אותך פה לעניין הזה? מי ויתר לך? מי שתק? אני, רחל. את אומרת אישי, ואני לקחתי לך את אישך? רחל לא מדברת מילה. רחל לא מדברת כדי לא לבייש אותה. מורי ורבותיי, כמה אנחנו צריכים, אני אדבר לעצמי כמה אנחנו צריכים להיזהר בכבוד הזולת, אלה אנשים. זה הפרשיות שבוע, אלה באים ללמד אותנו מוסר. אסור לנו לעבור על זה. כאשר האחים של יוסף מוצאים את הכסף באמתחותיהם, קראנו בשבוע שעבר. הם לא מאשימים, אומרים זה ההוא, ההוא. שום דבר. מה זאת עשה אלוקים לנו? כי ראינו בצרת אחינו. ראינו בצרת אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. מה הם אומרים לנו? אם אתה רואה שמגיע לך בר מינן רעות, אל תאשים את פלוני, את אלמוני. תאשים את עצמך, אולי היה לך מקרה בן אדם לחברו שפגעת, שבישת, שזלזלת. בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום. זה מפחיד. זה מפחיד. הם תולים את זה בגלל הבן אדם לחברו. אומר רבי חיים פלאצ'י, אני זהר למנוע כל צער מחברו. מזכים אותו ממרומים למלא את שאיפותיו. כמה עמדנו בחנוכה, התפללנו. ואמרו לנו, וזאת חנוכה, והתפללנו. אתה רוצה שהם מלאו את שאיפותיך, נכון? תיזהר למנוע צער מהחבר, מהחבר, מהאישה, מהילדים. אל תגרום להם צער. כך וכך החיים קשים. כך וכך החיים, באמת, אנשים מתמודדים עם כל כך הרבה בעיות. ועכשיו הוא בא הביתה ומוסיף צער לאשתו, בשביל מה? זה מיותר. מוסיף צער לילדים שמתמודדים. היום אדם שזוכה וילדיו לומדים בתלמוד תורה. כמה צריך לעודד אותם. כמה צריך באמת לנשק אותם. ועכשיו לא, בא, הוא יורד, מדקדק איתו. ולמה? למה? בשביל מה? אומר הרב, ואם אדם, לא רק שהם עלו שאיפותיו, יזכה בבנים כשרים וצדיקים. כי כמו שהוא מונע מאחרים לצער ולפגוע, במידה כנגד מידה שומרים אותו משמיים, אכזבה מצערת מכל כאב לב מיותר. אתה לא גורם כאב לב לחבר שלך, לאשתך, לילדים, להוא בעבודה, להוא בבית הכנסת? אל תגרום כאב לב. ותאמינו לי, כל אחד שיש לו קצת, נקרא לזה לצורך העניין, עובדים תחתיו. אתה יכול בקלות לתפוס אותו בכלכלתו, אתה יכול, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אתה יכול באמת לא לצער, לא לשלוח אותו הביתה עם הרגשה רעה. וזה מה שמלמד אותנו יוסף בפרשת השבוע, תשמור, תשמור על הכבוד של השני, גם בשעה קשה. תירגע. רבי עקיבא עגר, גאון הגאונים, הגאון רבי עקיבא עגר, זה השם שלו. שהוא היה בחור בן 17, חיפשו לו שידוך. כולם רצו להשתדך, כולם רצו לקחת את הגאון הזה. ידע את כל השס על כף היד, היא בחורצ'יק. ידע את, זה לא יאומן, גאונות אדירה. ופעם כדי להשתדך, הסכימו לתת לו ולהשפיע עליו, רק שישב ילמד בתורה. הגיע הצעת שידוך מאיזה עשיר גדול, ויש לו בת כלילת המעלות. אבל העשיר לא יודע לתהות על קנקנו של הנער, אם באמת כמו שאומרים שהוא גאון, לקח שני תלמידי חכמים בעיירה, אמר להם, אתם, קחו, לכו, תבחנו אותו, אם באמת הוא כזה גאון כמו שאומרים, לפני שאני לוקח אותו לחתן. היה שם, זה מסופר בהקדמה לשו"ת רבי עקיבא איגר, היה שם הדוד של הנער, יחד בפגישה הזאת. הם שואלים אותו שאלה ראשונה, הוא עונה כזה בשפה רפה, כן, יש גמרא, לא יודע איפה, לא זוכר. טוב, קורה. שואלים אותו עוד שאלה, שזה תוספות. הוא אומר, לא יודע, אולי, לא יודע, לא זוכר, לא זוכר. אלה לא מבינים, מסתכלים אחד על השני. שואלים אותו עוד שאלה, לא יודע. הם קולטים, שואלים אותו עוד שאלה. הדוד אומר להם, סליחה שנייה, אומר לו, אולי אתה מתרגש, תדבר, תגיד, תשפוך. לא, אני לא יודע. אלה באו להשאיר, אמרו לו, תשמע, שכרת אותנו לבדוק לך את האלם הזה, את הבחור הזה, הוא לא כמו שאומרים, בסדר, יודע, פה גמרא, שם גמרא, אבל לא, זה לא זה. הדוד של הרבי עקיבא איגר, הנער, כשהם יוצאים מהחדר, אומר לו, למה לא דיברת? אומר לו, מה אתה רוצה שאני אדבר? הם לא יודעים גמרות מפורשות, שואלים שאלות של המארץ. יכולתי לעשות אותם, אתם מכירים את הפתגם פיסטוק, לעשות אותם קטנים עם פה פתוח. לא, אני לא. הם שואלים שאלות שנראה שהם לא הבינו את הסוגיות בכלל. אמר לו, תקשיב, אבל מדובר פה בשידוך שכל החיים בעזרת השם אתה תוכל לשבת וללמוד. הוא אומר, אני אבטר על כל העונג ועל כל העושר, אבל אני לא יבייש אותם. תראו מה זה גדלות של אדם גדול, וכולם ידעו מי זה רבי עקיבא איגר. אומר, מוטב לי להפסיד שידוך ולא לפגוע בשום יהודי. אתם כולכם מכירים בבני ברק חסידות סקוור, אולי הם נמצאים גם בירושלים, אני לא יודע. והם שם האדמו"ר מאוד מקפיד על המנהגים. מה אבא שלו היה עושה? מסורת, דיברנו על מסורת. איזה, אתם יודעים, ביום טוב, בחגים, אומרים פזמון כזה, כל מיני קטעים בתפילה, את זה נהגו לומר, את זה לא נהגו לומר. הוא מאוד נצמד, האדמו"ר מסקוור למקור. ביום טוב האחרון של פסח, לפני כמה שנים, הם באים, נאמר, היה שם איזה שמחה, כיבדו אדם לעלות שליח ציבור. ואז הוא התחיל להגיד איזה פזמון שבכלל לא אומרים אותו בסקוור. לא ידעו מה לעשות, היו בטוחים כל רגע, עוד רגע, האדמו"ר חותך אותו. ואומר לו, בשום אופן, שום דבר. אחרי התפילה ניגש הגבאי, אומר לו, רבי, בסקוור לא משנים, זה פזמון שאנחנו לא אומרים אותו. הוא אומר, נכון, אבל גם בסקוור יש מנהג לא לבייש ואת הזולת. הוא התחיל את הפזמון, מה אתה רוצה, אני עכשיו אשתיק אותו באמצע? תקריא את החבר'ה האלה שיודעים לבייש את החזן, יביישו אותו, יצעקו, כאילו לשם שמיים. הלו, אתה מבייש את הבן אדם, זה גרוע, תגיד את הפזמון, לא תגיד, זה אני לא יודע אם יביא את המשיח, אבל לא לבייש את הבן אדם. הרב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, ישב באוטובוס, ישבה לידו, אישה לא בלבוש צנוע. התלמיד בישיבת כל תורה רצה לראות איך הרב, ראש הישיבה, ינהג, מה הוא יעשה. ממש, לבושה לא צנועה ויושבת ליד הראש ישיבה. הרב נעמד, צלצל וירד. אמר לו התלמיד, מה רבי, מה אתה יורד באמצע, מה פתאום, זה לא התחנה שלך, הוא היה גר בבית וגן. הוא אמר לו, תראה, מה האופציות? לקום, אני מבייש אותה. לקום ולא לרדת, היא תבין שקמתי בגללה, היא גם תתבייש. מה לעשות? הייתי חייב, דבר היחיד שהמוצא, לרדת. שהיא אולי לא תתבייש, זהו. אני לא אבייש אותה, מה? בגלל שהיא לבושה לא צנוע, מותר לך לבייש? מותר לך להחלים פנים של מישהו? מי חושב על זה? מי היה חושב על זה? רבותיי, אנחנו נמצאים לא רחוק, מה זה לא רחוק? שבוע הבא ביום שלישי זה צום עשרה בטבת. צום עשרה בטבת זה זמן של תחילת חורבן בית המקדש, מצור על ירושלים. בעשרה בטבת אומר החתם סופר, נגזר האם ייבנה בית המקדש או לא ייבנה. בפרשיות השבוע אנחנו, אסור לנו, לפעמים אנחנו קוראים את הפרשות, יכול להיות גם שניים מקרא ואחד תרגום, אבל לא שמים לב מה כתוב. כל מה שקרה במשך כמה פרשות, זה הכל נגרם משנאת חינם. הכל, מהרגע שויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, הוא התכוון לשם שמיים מן הסתם, ולא יכלו אחיו לענות אותו, ולא יכלו אחיו לדברו לשלום. זה הכל שנאת חינם. בפרשה אנחנו קוראים שנפגשים, נפגשים יוסף ובנימין בוכים. על מה הם בוכים? על בית המקדש שנחרב ושל שנאת חינם. ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צוואריו, אומר רש"י, על בית המקדש שעתיד להיחרב. והשאלה נשאלת, זה הזמן עכשיו שעושים תיקון חצות? לא ראה את אחיו כל כך הרבה שנים, וכל אחד בוכה על חלקו של השני. כן, שאתה מצטער בצער של השני, זה אהבת חינם. אתה יודע שפלוני חלילה בבעיה, ואתה יכול, אתם יודעים מה, אתה לא יכול לעזור, לגשת אליו, לדחוף לו על השכם, לשאול אותו מה קורה, צריך עזרה, תדבר איתו משהו, זה אהבת חינם. כתוב שאדם שמשמח חתן וכלה, גורם לבניין בית המקדש. למה? כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. למה? החתן שמח, צריך לשמח את אבא של החתן אולי. למה אתה חתן ואת הכלה? העניין הוא, זה אהבת חינם. אתה יודע שפלוני יש לו שמחה, תשמח איתו. פלוני חלילה בצער, תצטער איתו. זה בדיוק. אדם שהוא, כמה פעמים אנחנו שומעים את המושג הזה, אני לא יכול לדבר איתו, זה אני לא סובל אותו, רבותיי, זה שנאת חינם. חבל אם אדם לא לוקח את המסר הזה, והוא יצום בעשרה בטבת. נו, אבל מה? אנחנו לא מחפשים להקים בית החולים מתחת לגשר שבור. אם אתה יודע שפלוני לא מדבר איתך על כלום, אם אתה יודע שלא עשית רע ופלוני מחמיץ לך פנים, תיגש אליו, תדבר איתו. בוכים יוסף ובנימין. איך כל זה נגרם? וזה תחילת הגלות, ברוך הבא כבודו. כל זה נגרם בשל שנאת חינם. רבותיי, והדבר האחרון זה, בזה אני מסיים, כאשר הם רואים את כל מה שקורה להם, מה שיוסף טרטר אותם, הולכים ובאים, הם לא מאשימים את זה בתפילין ולא במזוזות, בדבר אחד. אולי בגלל שראינו בצרת נפשו של אח שלנו, עבירות של בן אדם לחברו. לפעמים בן אדם שואל, אומר לך, כבוד הרב, אני אבדוק את התפילין, אני אבדוק את המזוזות. אל תבדוק. תבדוק את עצמך. איך אתה עם המשפחה? אולי אתה פוגע מה שדיברנו באשתך, בן אדם לחברו. מבייש, מצער, בר מינן. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיבנה בית המקדש, נשמע בשורות טובות.